כן, הנושא של הגיוס לצבא, לשרת את עם ישראל בשירות הצבאי, אז ודאי שיש מניעים וסיבות שונות לגיוס, למה מתגייסים. יכול להיות שלבן אדם, יכול להיות שאולי חילוני, אין לו שאלה כזאת בכלל, מפני שאין לו אופציה אחרת. זה מה שכולם עושים. אבל מן הראוי לנו כבני תורה, לא רק בגלל האופציה שיש לנו אפשרות להישאר בישיבה כתורתו אומנותו, אלא גם בגלל שזאת האמת, שכל דבר צריך להתברר מתוך תורה, מתוך שיקולי תורה. אז לברר אכן מה הנימוקים הנכונים לשירות הצבאי. בוודאי שיש לזה אולי גם נפקמינה למניעים השונים, כלומר כל אחד לפי המניע שלו והנימוק שלו, אז ודאי שישפיע לפי עוצמת המניע והמשמעות שלו, זה ודאי ישפיע על השירות שלו, על הפעולות שלו, על הסיטואציה, על איך הוא ישרת, מה הוא יעשה, באיזה צורה הוא יעשה, איך הוא יתנהל במציאויות שונות שהוא עלול להתקל בהם. אז זה מאוד מאוד תלוי במניע. אז ודאי שיש מניעים שונים לגיוס, ואולי כל אחד יכול לחשוב בעצמו. ככלל רוב האנשים מתגייסים מפני שכך כולם עושים. כן, רוב עם ישראל מתגייס. אצל חלקם זה נובע מהעובדה שפשוט יש חוק, שעכשיו יש על זה הרבה בלגנים בגלל הישיבות, אבל יש חוק שכל אחד חייב, חוק שירות גיוס, זה מה שכל אחד מקבל בגיל 17 הביתה. אז כל אחד, לא שואלים אותו, יש אולי מישהו יותר מזה שכך כולם עושים. כן, כל אחד עושה את זה, כולם מתגייסים, כולם הולכים, זה חלק מההוויה הישראלית של הצבא. כן, שואלים כל אחד מה עשית, איפה היית, זה חלק מההוויה, חלק מהתרבות, חלק מהאפיון של כל אחד ואחד. יש אולי מישהו יותר מזה שגם חושב מתוך איזושהי אחריות, שייכות למה שקורה בעם ישראל, הוא רוצה להיות שותף להוויה הישראלית, להיות חלק מן העם. כן, בימינו לכאורה ודאי שיש איזשהו שידור כזה תרבותי, שלהיות חלק מן העם זה לשרת בצבא, זה לא רק להשתתף בכל מיני דברים אחרים בבחירות, אלא להיות חלק, לשרת בצבא זה חלק מלהיות חלק מעם ישראל. אז זה איזשהו להיות חלק מכולם. אולי לשרת את העם זה כבר אולי סברה יותר אידיאליסטית. כן, יש בן אדם שלא רק רוצה להיות חלק מההוויה בחובות ובזכויות, אלא גם הוא רוצה לשרת, לתרום, לתת את חלקו, להשקיע, לתרום לצבא, לתרום לעם ישראל, להרגיש שאני מוכן לתת דבר משמעותי לעם ישראל. בוודאי שהשירות הצבאי, המשמעות שלו היא מאוד עמוקה. זה לא סתם לתרום לעם ישראל. בוודאי ששירות צבאי, בוודאי שירות קרבי, יש בזה מוכנות עצומה, שאדם מוכן למסור את נפשו למען עם ישראל. כלומר, אדם מוכן למסור את כל חייו, את כל ההוויה שלו, את כל האידיאל שלו, את כל החיים שלו, למען עם ישראל. זה דבר ענק, שזה לא פשוט. זה שאנחנו עושים את זה היום באופן טבעי, אבל זה לא פשוט באופן שכלי. כלומר, נוצר מצב בעם ישראל שגם מישהו לא מעמיק במחשבותיו על המשמעויות, אבל יש איזושהי תפיסה טבעית כזאת של מוכנות לשרת בצבא, לשרת בקרבי, להיות מוכן להיכנס לסכנות, להיכנס למציאויות, להתנדב גם להיכנס למציאויות מסוכנות שעלולות שאדם יכול כל חייו, זה דבר עמוק מאוד. אז יש ודאי שמישהו שהוא תורם את המשמעות של החיים שלו, זה ודאי במובן הזה של להיות חלק מן הכלל, לתרום על הכלל, זה ודאי דבר ענק, ואולי זה גם מניע אצל הרבה מאוד אנשים, שזה ודאי יש בזה ערך מאוד אידיאליסטי ערכי. כן, אבל כמו שאמרתי, שראוי לברר את הדברים גם מבחינה תורנית, מה המשמעות שלהם. אז יש פה מאמר מפורסם של הרב צבי יהודה, שנכתב כבר אומנם במלחמת השח, בשנת תשנחת במלחמת העצמאות, שאז אכן היה מחסור של אנשים בכלל לצבא. כן, ואז היה דיון גדול, האם בחורי הישיבות, זה גם היה אחרי השואה, ילכו או לא ילכו לצבא, באיזה מסגרת ילכו לצבא. כן, אז הרב ציודה כתב מאמר שככלל יכול להיות שהדברים שלו נכונים על כל הדברים, אבל מבחינה תורנית, מה המשמעות של השירות בצבא. אז חלק מן הדברים ודאי נכונים, כלומר הדברים האלה נכונים מצד עצמם, אבל חלק נכונים גם היום. טוב, המאמר הזה הוא מאמר מאוד ארוך, ראוי שאולי כל אחד יקרא אותו לעצמו לאט לאט. כן, זה מאמר למצוות הארץ, מאמר 23 בנתיבות ישראל חלק א', אם זה שם הרב צבי יהודה מעריך לנמק את המניעים, שוב פעם, זה מניעים לא של חוק, הוא לא מדבר כרגע על חוק הגיוס, אלא מניעים של שיקולי מצוות ודינים בשאלה של השירות הצבאי, ממניעים תורניים. כן, אז הלשון שלו שהוא קורא לו, שזה מצד חיי שעה, מצד חיי עולם, מצד שניהם כאחד. באופן מפורט הכוונה, שהרב צודם מסביר שהמניע לשירות הצבא זה א', משיקולי פיקוח נפש, זה מה שהוא קורא לזה פה חיי שעה, כלומר שיקולי הצלה. כן, שיקולי הצלה, כלומר שמי שמשרת בצבא ודאי על ידי השירות הזה שלו הוא מגן על עם ישראל מפני אויביו, מציל את עם ישראל מפני סכנות, גם כמו שאמרנו הוא נכנס לסכנות, אבל בעצם הוא מציל את עם ישראל, הוא מגן על עם ישראל, הוא מגן על כל כלל ישראל. והרב צודה מעריך פה מאוד בדיונים השונים של החובה העצומה שדוחה את כל המצוות שבתורה, פיקוח הנפש דוחה את כל המצוות שבתורה, באופן אישי יש בזה גם עשה של השבת גופו, ויש בזה גם לא תעשה לא תמול דלדם רעך, יש בזה עריכות, מה שמופיע בשולחן ארוך בשין כפחת באורחיים בעריכות. ובוודאי הוא כותב, זה העריכות על הצלה אישית, בוודאי הוא כותב על אחת כמה וכמה כאשר המצב נוגע לכל הצלת קיומם של ישראל בארצם, וממילא לכל הצלת קיומם של ישראל בכללם, כמו שהרמב״ם כותב שכשעם ישראל בארצו, שזה עיקר עם ישראל, זה מה שגורם שעם ישראל בכללו יהיה קיים, והצלת כלל ישראל, הרב קוק כותב במשפט כהן שזה חשוב מגדר מילתא וכולי, אז קיומם של ישראל הוא קיומה של תורה, ולכן כמו שהוא אומר, למרות שאנחנו בטוחים, יש לנו אמונה שלמה, כי השם לא יטוש את עמו ולא יעזוב את נחלתו, וכי עצתו העליונה לאמור לציון עמי, לכנס את בזורה ולקומם את הריסות ארצו, להחיותו ולהישבו על אדמת קודשו, כמובן קום תקום למרות כל הבעיות, אבל אף על פי כן, מה ידי מפקידינן מבעל אל מעבד, מה שאנחנו צריכים לעשות אנחנו מחויבים ככל האחריות של חיובי תורה ומצוותיה, ועל כן נקווה ונפתח, יחזק וימס ליבנו בתוחלת החסד וציפיית הישועה, שתחול ברכת השם בעוז שלמה וגולת אמיתו וצדקו, להופיע במירה במקום חיותנו ותוך ועל גבי מעשינו. כלומר שאם אנחנו נעשה את שלנו בנושא הזה, לפחות מהנימוק הזה של הצלת כלל ישראל, הצלת עם ישראל בארצו, ודאי שגם הקדוש ברוך הוא על ידינו ישפיע את כוחו ואת השפעתו. כן, זה כמו שהרמב"ן על התורה פרשת שלח, פרשת השבוע, שכותב שעם ישראל שולח מרגלים, אף על פי שוודאי שהשם מבטיח לעם ישראל שהוא מביא אותם לארץ ישראל, ואם השם מבטיח אז מה, למה אתם שולחים מרגלים? אלא שהתורה לא תסמוך את מעשיה על ניסים, ולכן כאשר עם ישראל הולך להיכנס, אז צריך למצוא, גם אם השם מבטיח, זה משהו כללי, אבל באופן כללי צריכים לבדוק בפועל איך לממש את זה, איך ליישם את זה. לכן שולחים מרגלים לראות מאיזה דרך לעלות, מאיזה כיוון. כך דרכה של תורה. כן, אז לכן גם פה, גם אם אנחנו בטוחים שהשם יצליח, אבל ודאי שכמו שאנחנו רואים במשך כל ההיסטוריה, עם ישראל היו לו תמיד לוחמים, מזמן משה, יהושע בן נון, כל השופטים, כל תקופת המלכים, דוד המלך, כל המלכים, במשך כל הדורות תמיד היו לוחמים, כדי, בין אם זה נבוא מצד העובדה של עזרת ישראל שבא אליהם, שבאים אויבים לתקוף את ישראל, בין מכל מיני מתיות אחרות, תמיד היו לוחמים. זה מצד השיקול של הצלה, שבדי שמדינת ישראל קבעה את השם שלה צבא הגנה לישראל. כן, הצבא שלנו זה צבא מגן, הוא לא צבא שמיישם משימות, אלא צבא מגן, ולכן יש לזה גם השלכה עד היום, שאם לא תוקפים אותך אתה לא תוקף, רק אם מאיימים עליך אתה מאיים, אבל אתה לא יוזם, ולכן עד כדי כך לזה השלכות רוחניות גדולות מאוד למשמעות של השמות שקבעו מההתחלה. כן, זה המציאות שלנו היום עד היום. כן, זה לפחות מהשיקול של הצלה. כן, השיקול השני שהוא מביא פה זה מצד חיי עולם, הכוונה, מה שהוא מפרט פה, שזה מצד מצוות יישוב, כיבוש ארץ ישראל ויישוב ארץ ישראל. כלומר שצבא הגנה לישראל הוא לא רק מגן על העם היושב בארצו, אלא הוא גם מיישם את כיבוש הארץ. כן, וכיבוש הארץ, כמו שכותב הרמב"ן באריכות, זה מצווה דאורייתא, מה שבעיקר על פי בסיס הרמב"ן, שנצטווינו לרשת הארץ הזאת אשר נתן האל להתעלה לאבותינו ולנזבנה בעד זולותינו מן האומות או לשממה. כלומר שהרמב"ן מגדיר על פי הפסוק בפרשת מסעי, ורשתם את הארץ וישבתם בה, שנצטווינו לרשת, כלומר שיש מצווה לכבוש את כל ארץ ישראל, לגרום לכך שארץ ישראל תהיה כולה בידינו בכל גבולותיה, כמו שהרמב"ן מפרט שם בהוספות למצוות, הוא פרט אותה להם במצווה זו כולה בגבוליה ומצריה. כלומר שכיבוש הארץ הוא לא רק שאנחנו נגור בארץ באיזשהו מקום בארץ, אלא התורה מפרטת שזה חובה שלנו שהארץ תהיה אצלנו, לא שאנחנו נגור בה רק. כן, ולכן זה מצד מצווה דאורייתא של חיוב. כן, ופה הוא גם מעריך שגם אם במשך כל התקופות, כלומר המצווה הזאת, אומר הרב, היא בעצם כל הדורות הייתה מוטלת עלינו וקיימת עלינו, אלא שכל זמן הגלות פשוט היינו אנוסים, לא יכולנו פשוט לקיים אותה. אבל עכשיו במשך כל התפתחות ההיסטורית בדורנו זה, אחרי אשר זכינו במפלאות חסדי השם ומשפט צדקו לכל שכלולו של גילוי קץ הגלות, שלפי דברי חכמינו בפקודת מסבב הסיבות ברוך הוא, הלכו ונסתלקו המחסומים ונתבטלו המחיצות שהיו בינינו לבין ארצנו על ידי שלטון הגויים שהוא עבר ממנה, ונשארו בשכנינו הגויים, כוונה הערבים, שלא היו שליטים בה ולא בוני חיים ולא יוצרי תרבות, אלא המשיכו להיות דיירי חורבותיה ושומרי שוממותיה, החומה הגלותית של שלטונות הגויים שהקיפה את ארצנו בשבועתו עלינו, כוונה שלושת השבועות, שלפי איך שהוא מסביר פה זה לא דין, אלא זה איזושהי פקודה רוחנית אלוקית שמונעת מאיתנו לבוא, מאז גלינו ונתרחקנו ממנה שלא נעלה עליה, הופלה בדבר השם לביטול שבועתו זאת, וכו' וכו'. ולכן הוא מביא, עברנו ועלינו בכל פרק ופרק ביתר עוז ואומץ, ביתר התרחבות והתחזקות, התקדמות וגידול בכמות ואיכות, בחומריות ורוחניות, במהלך מדרגותיה של התקיימות המצווה האלוקית עלינו, של הישיבה והיישוב בנחלת ירושתנו. כן, יש התפתחות. כן, רבינו וכן פרטנו ברוך השם, ככל שהתחכמו לענותינו. כן, הוא מפרט פה כל מיני דברים, ואז הוא אומר פה שזה הכל, הכל אלוקי. אותו כל אלוקים חיים שהפיל את החומה שהפסיקה בינינו לבין ארצנו וקורא לנו עלה. הוא מדבר פה על תקופת לפני העלייה לארץ, שהיה המעפילים, היה מאוד מאמץ גדול של עם ישראל לעלות לארץ. הוא הקורא לנו אתה, בהכינו אתה את המצבים המתאימים לכך, רש. כן, הוא מחלק את הפסוק, מה שהשם אומר, עלה רש. מה ש... כן, יש עלה ויש רש, הכוונה לרשת את הארץ. אותו הכל שתורתו וכל מצוותיה, הנשמע לכל מי שעמדו רגלי אבותיו על הר סיני. כלומר, רוצה להגיד כמו שזה מצווה. זה לא כמו, כמו שאנחנו מבינים שיש מצווה להניח תפילין, יש מצווה לשבת בסוכה, הוא החוזר ומחייב אותנו כולו בקיום המצווה האלוקית. כלומר, זה מצווה אלוקית. זה לא רק, לרשת את ארץ ישראל, זה לא רק איזשהו תועלת שיהיה לנו איפה לגור. יש מצווה אלוקית, תורנית, כללית, של לכבוש את ארץ ישראל. אותו כל אלוקים, הוא החוזר ומחייב אותנו בקיום המצווה האלוקית, שנצטווינו לדורות לרשת את ארץ שנתן לאבותינו. ואשר לפני עלותינו אליה נתן לנו את תורתו, מתוכה הקים לנו את נביאיו וכו'. כן, לכן הוא אומר, זה נקרא חיי העולם. מה זה חיי העולם? הכוונה שזה תורני, זה קדושתי. כלומר, שמי שכיבוש הארץ על ידי הצבא, על ידי המדינה, על ידי השלטת השלטון הישראלי על כל מרחבי ארץ ישראל, יש בזה גדר של מצווה. ולכן כל שירות של הצבא, חיילים, שמסייע לקיום של הירושה הזאת, של השלטון הזה, הוא, יש בזה משום מצוות, חלק מצוות הכלל של כיבוש ארץ ישראל. כן, הוא ממשיך גם אחרי זה. כן, כמו שאמרתי, שהשיקולים האלה זה שיקול גם כן ש, כמו שאמרתי, המניעים השונים לגיוס מאוד משפיעים על ה, על ה, על ה, על הפעולה. אז הוא מביא פה את מאמרי חז"ל פה. קיום חיים של ישראל ותורתו, של כלל ישראל בקביעות יציבותו ושלמות צורתו, ושל תורתו באמיתת הופעה ותפארת קודשה, תובע בדבר השם שבכתב ושבעל פה, הם מתקיים את עשיית מצוותנו הגדולה הזאת, הקיימת לדורות, החוזרת לדורותינו בכל מלואה. לא אנחנו דוחקים לקיים אותה, אלא בעל הבית אדון העולם, הוא הדוחק אותנו ואת העולם באומותיו. כלומר, כביכול, זה שאנחנו, המצווה הזאת מוטלת עלינו, זה לא בחרנו בה. כלומר, לא בגלל ש... בין העולים הראשונים, אם זה עליית הגרא והחסידים, אם זה העליות הראשונות, אם זה הרצל, אם זה כל התנועות השונות שעלו לארץ, לא, הם דוחקים. בעל הבית דוחק, הקדוש ברוך הוא דוחק, והוא מזרז אותנו שלא להיות עצלים בריבוי המלאכה וקוצר היום, לעומת רוב השכר שמחזת בת קול בראשי הערים ועלי צדיקים ומפוצצת ואומרת, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. כלומר, שכל מי שפועל כדי להיות חלק מן היישום של המצווה הגדולה הזאת, זה לא רק שהוא מקיים איזושהי מצווה פרטית, אלא בעצם המשמעות של הפעולה שלו זה הוא פועל עם אל, זה שבעצם יש בזה רצון אלוקי, שותפות לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, קיבה מועד, כלומר הגיע הזמן. ולכן רדפו מכם חמישה מאה ומהם מכם רבבה ירדופו, אינו דומה מרובים העושים את התורה למועטים העושים את התורה. לכן אם מצטרפים רבים לעניין הזה, זה ודאי מוסיף הרבה סייעתא דשמיא. ועכשיו הוא כותב, וכפי תוספת מידה זו של הידיעה והכוונה בערך קדושת המצווה והתורה המתקיימת בזה, מה שאמרתי בהתחלה שזה פה מדבר אפילו מבחינה רוחנית, זה מאוד משפיע בפרקטיקה מאיזה מניע אתה מתגייס. כלומר, אם אתה מתגייס משיקול נמוך או משיקול גבוה, ככל שאתה מבין ונותן משמעות לגיוס, משמעות יותר עליונה, יותר עמוקה, יותר רוחנית, שאתה בעצם פועל פה פעולה אלוקית עליונה, זה ודאי נותן לזה משמעות הרבה יותר רחבה, וזה גם פועל כלפי שמיה. אז ככל שיותר אדם יותר ימודע ויתכוון במשמעות שזה מצווה גדולה ותורה גדולה ופועל עם אל במשמעות של הגיוס, כן תרבה עם האמונה והביטחון אשר לה גבורת האומץ וישועת החוסן. כלומר, ודאי שזה גם יוסיף הרבה גבורה ואומץ הפעולה הזאת, מפני שאדם מכניס לפעולה שלו, לשירות שלו, גם את הקדוש ברוך הוא. וכן מצד שני, מן שמיה תגדל להתגלות ברכת שמיים העליונה של רוממות ידינו, מעשה חילנו להגן ולהציל ולהושיע ולהכריש בדות וגאולה. אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בהשם. אם אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא לעניין, אז ודאי שגם הקדוש ברוך הוא יסייע גם לכל הפעולה הזאת פי כמה וכמה, ולכן זה יותר נותן משמעות של סיוע מן שמיה לכל הפעולה הזאת. זה ההסבר המניע השני שלו. המניע השלישי שהוא כותב, מצד חיי שעה וחיי עולם כאחד, שזה משהו יותר עמוק, הוא מדבר על זה מצד שיקולי קידוש השם. כלומר, יש מצווה, הצלה, שזה יותר פרטי, מצווה, שזה יותר מצד מצוות כיבוש ארץ ישראל, ומצד קידוש השם, שזה משהו שקשור לכל התורה כולה. כן, ופה הוא מעריך שהנקודה הזאת היא של יישוב ישראל בארצם, זה לא רק פעולה של גריידה של כיבוש ארץ ישראל, אלא יש בזה משום קידוש השם. כלומר, כל המושג הזה של כשעם ישראל בארצו מתיישם, זה קידוש השם עליון, שזה כל המטרה של כל התורה כולה. מידת קידוש השם היא מקדשת את החיים. כלומר, כאשר אדם הנושא הזה של מה שמתווה לו בחיים את הנקודה הזאת של מניע שכל חייו מיועדים לקדש את השם, אז כל החיים משתנים. היא מקדשת את החיים, היא ממלאת את תוכנם וקיימם ברום שכלולם. כלומר, יש קידוש השם, שזה עניין של למסור את הנפש בנסיבות שיש כפייה על דת. אבל יש קידוש השם באופן כללי, שזה עניין כללי, שאדם צריך לקדש את השם בחייו. כלומר, שזה נותן ערך לכל החיים. כשהחיים של היהודי כולם מיועדים איך לקדש את השם בכל חייו, זה יהודי פרטי, וגם עם ישראל בכלל, אז החיים שלו מקבלים איכות אחרת. מידה זו שבחיי כל אחד ואחד מאיתנו, ובייחוד של תופסי התורה ונושאי דגלה, היא משכללת לנו את יסוד קיומה של תורה. תורת חיים הנתונה לו מאת השם באור פניו, אשר בו מצווה את שבות עמו ורוצה את ירושת ארצו. ומידת ישראל אשר בו מתפאר, היא קובעת לנו את מעלת קידוש השם באהבתו אל הבריות. מגיעה הלכת כמה וכמה בעניינה הציבורי והכללי אל מעלת תפארתם היסודית של ישראל הגוי אחד בארץ. כלומר, אם לא רק אדם פרטי, אלא אם עם ישראל בכללו מתנהל בצורה כזאת שמקדשת את השם, זה קידוש השם הרבה יותר גבוה. קודש הבריך הוא משתבח בשבחיו, הקדוש ברוך הוא משתבח בעם ישראל, וכו' וכו'. כן, ולכן הוא כותב פה בהמשך, כאשר פקד השם את עמו לעלותו מגץ על מוות של הגלות אל אור חיינו בארץ קודשנו, מורשת שבועתו לאבותינו וכו', בהשיבה אותה אלינו, אותנו אליו, וחדשו כקדם את ציוויו לרשתנו אותה ולשבתנו עליה כל הימים, החיוב התורני הכפול הזה, הכוונה מה שהוא אמר מקודם של ההצלה ושל ארץ ישראל, הוא שנותן את היסוד להופעת קידוש השם הגדול היחידי והציבורי כאחד על פני כל מרחב יישובנו בתקומת חיינו כאן. כמובן שהרב צבי יהודה מודע שעדיין הרבה מעם ישראל הם לא מתנהלים בצורה שמקדשת אשת השם, וקידוש השם זה לא סתם, זה לא שמכבי תל אביב אלופת אירופה זה קידוש השם, זה לא, ודאי שקידוש השם זה צריך להתבטא גם כן בצורת החיים הישירה. אז הוא ודאי שהוא כותב שזה לאט לאט אנחנו גם נתקדם בזה עם אותה המידה שהתקלב והסתדר יושר הדרך ותואר הקודש, הכוונה במעשים שלנו במהלך מערכתנו זאת של אנשי התורה והמצווה במלוא החיוב היסודי המקיף הכולל, המקיף את כל קיום התורה ומצוותיה וכולי, יגדל קידוש השם בחיינו ויזגה כוח השפטו על כל הצדדיהם כולם. כן, בכל אופן, וזה מה שהוא מסיים. כלומר, שהנקודה הזאת של כל מה שקורה בארץ ישראל זה ודאי המהלך שלו זה איך להביא לקידוש השם הגדול, שזה כל העניין של הגאולה שאנחנו נמצאים בתוכה. טוב, זה בקיצור, כמובן שהרב צידור מאוד מעריך עם הרבה הוכחות, שלוש נימוקים מהותיים לשירות, כן? ההצלה, כיבוש הארץ וקידוש השם שקיים בעובדה שעם ישראל חייו מבוססים בארצו בצורה שלמה. אף על פי כן, לדיוקם של דברים, הרב ציודה לא היה בעד שבחורי הישיבה יתגייסו. בדרך כלל שבחורים מישיבת מרכז הרב שאלו אותו אם יתגייס, הוא בדרך כלל לא אמר להם שיתגייסו, אפילו אמר להם שלא יתגייסו, אפילו לא נתן להם להתגייס. כן, אז אמנם, כן, אני לדוגמה לא הלכתי למרכז הרב, אני הלכתי ישר לישיבת הסדר, אז לא עברתי בכלל דרך הרב ציודה. כן, בזמננו בכלל התגייסו, לא היה בכלל אפילו לפני השירות, התגייסנו מיד אחרי התיכון, כחוד שבועיים אחרי הבחינת הבגרות האחרונה כבר התגייסנו, לא היה לימוד לפני כן. כן, אבל מי שהלך במרכז הרב, הרב ציודה לא היה בעד. גם הרב ציודה מאוד התנגד לכל המהלך של גיוס בחורי ישיבות, לחוק הגיוס. כן, אבל אולי יש להבחין בין שני בחינות, בין הבחינה של ההתייחסות הכללית, המשמעות, שזה מה שהוא כותב פה, שזה נכון מצד עצמו, ובין הבפועל. כלומר, אצל רב ציודה מאוד היה הבחנה. כלומר, ודאי שהוא ראה ערך גדול של כל החיילים, כל מי שמשרת בצבא. כן, אבל ודאי שהרב ציודה גם מצד שני, דווקא מתוך המודעות שלו, שכמו שהוא היה לו מאוד עקרוני, שבמסגרת כל מיני פגישות שהיו לו עם ראשי הצבא בשאלה של בחורי הישיבות, אז ודאי שהוא אמר שאנחנו מסכימים עקרונית שהשירות בצבא הוא אכן מצווה וחשוב, אבל ודאי שאנחנו יודעים שעניינו של עם ישראל בארצו זה לבנות את עם ישראל בקודש. כמו שעם ישראל ודאי שצריך להתפתח מבחינה רוחנית, וודאי שבמציאות שלפחות זה היה בזמנו שההוויה הכללית היא מאוד מאוד הוויה חילונית, הוויה שהחול הוא מאוד דומיננטי, מאוד חזק, ולכן צריך הרבה הרבה כוחות תורניים חזקים, עמוקים, גדולים, שבאמת יכניסו את כל הנקודה של הקודש בחיי המדינה. ולכן חשוב מאוד שיהיו הרבה בחורי ישיבות, שתהיה עוצמה תורנית מאוד גדולה של בחורי ישיבות שיצליחו לאט לאט להכניס, שלא רק שעם ישראל יבנה את ארצו מבחינה פיזית, ואפילו כמו שהוא דיבר פה במאמר הזה, אלא גם שיהיה מבחינת, באמת שיהיה בזה מבחינת קידוש השם. ולכן כמו שהוא אמר, איש על מחנהו ואיש על דגלו, יש כל אחד עובר את המגמות שלו, ודאי שיש כאלה שתפקידם זה הצבא ויש כאלה שתפקידם זה ללמוד בעולם התורה כדי להתגדל בתורה, כדי שבאמת יהיו תלמידי חכמים גדולים. כן, גם רב ציודה, כמו שאמרתי, הוא לא בדיוק גם היה בעד חוק הגיוס. גם כל הנימוקים שהוא כותב כאן, זה יותר קשור לשאלה של המצווה, זה בלי קשר בכלל לשאלה של חוק. זה לא נימוקים שמשפיעים בשאלה של חוק או לא חוק, שזה מצד המדינה. אלא זה נימוקים שבן אדם שהשיקול שלו זה שיקולים תורניים, זה מצווה או לא מצווה, אז השיקול של, אז הוא הביא פה את הנימוקים של המצווה. אבל בשאלה, האם המצווה היא הבסיס לחוק? לעשות חוק זה כבר שאלה בפני עצמה. ודאי שבאמת הנימוקים האלה הם נימוקים עמוקים, נימוקים כבדי משקל, וודאי שכמו שאמרתי, ודאי נותנים משמעות הרבה יותר עמוקה ורחבה, שוודאי גם יכולה להניע כל אחד ואחד, מעבר למניעים שהצגתי אותם בהתחלה, מניעים תורניים, קדושתיים, מצוותיים, שיכולים לתת לאדם מניע הרבה יותר עמוק והרבה יותר חזק בפעולה שלו, בשירות שלו, במוכנות שלו, בהתנדבות שלו, בכל מה שהוא עושה, בכל השלבים בשירות הצבאי, הוא יהיה לו כל הזמן ברקע. המשמעות התורנית, הרוחנית, העמוקה של המעשה שלו, ודאי שזה ייתן לו הרבה יותר כוח חזק חיובי שיכול לסייע לו בכל המהלכים. יש בזה אולי גם אבל צד שני לעניין. כלומר, אם אנחנו באים מהנימוקים האלה, זה ודאי גם כן אומר שהנימוקים האלה הם גם מגדירים את המשמעות של השירות הצבאי. כלומר, זה יכול לתת את המשמעות, את העומק, אבל זה גם מגדיר. כלומר, זה קובע את התחומים. כלומר, מי שבא לדוגמה ממניע של חוק בלבד, או שאנחנו ככה המדינה, אז ודאי שאם המדינה אז הוא משבט עצמו לחלוטין בכל מה שהמדינה. אבל מי שבא מנימוקים תורניים, אז הדברים צריכים להימדד. האם דברים שאני עושה זה מתאים לה... המניעים הם מניעים תורניים. האם זה מתאים או לא מתאים? האם אני כופף את עצמי לכל מה שהממשלה, הכנסת, השרים, המפקדים, כולם יגידו, האם אני כופוף להם או שאני הולך לפי התורה? התורה היא זאת שאומרת לי לעשות את זה, היא גם מגדירה לי מה לעשות ומה לא לעשות. זה נכון בין בפעולות ובין ביחס הכללי. הצבא זה דבר מאוד מאוד מהותי. אני הרבה זמן לא הייתי בצבא, אני כבר לא יודע, אני כבר במילואים, לא, כבר לא קיים, כבר איזה קרוב ל-20 שנה. כן, אבל הצבא זה דבר מאוד מושך. יש לו, המסגרת החיים היא מאוד חזקה, מאוד דומיננטית. אמרתי שבהתחלה אדם מוכן בצבא למסור את נפשו, זה דבר מאוד גדול. אבל כל ההוויה של השירות הצבאי היא מאוד, כן, אדם מוסר את עצמו באופן כללי לחלוטין, ל-24 שעות, 7 ימים בשבוע, במשך תקופה ארוכה, שהוא כפוף למערכת שלמה. מערכת שלמה שהיא אומרת לו מתי לישון, מתי לאכול, מתי אתה עושה לחופש, מה אתה עושה. הוויה שלמה. כן, כמה שעות אתה ישן, כמה שעות אתה עושה. אדם מוסר את עצמו לחלוטין, ויש בזה גם דבר לפעמים מאוד, כיוון שכמו שאמרנו, זה דבר מאוד אידיאליסטי, מאוד ערכי, שכל כולו עוסק במשהו לשם שמיים, לשם החברה. יש בזה דבר מאוד מאוד מושך. יש בזה דבר שגם אדם מוציא מקרבו המון המון כוחות ומצבים שהוא לא היה בהם קודם. הצבא יש בו זה דבר מאוד מושך, אבל זה מחייב זהירות. זה מחייב מאוד לא פשוט. כן, בתחילת הקמת המדינה, בעיקר זה היה ראש הממשלה הראשון, שקבע כמין כותרת כזאת, שמגמה כזאת שהייתה מאוד משמעותית, שהצבא הוא אמור להיות כור ההיתוך של עם ישראל. כן, עם ישראל מגיע מכל מיני מקומות בעולם, מגיעים אמריקאים, רוסים, פולנים, תימנים, מכל העולם, סוגים שונים, אופי שונה, בחינות שונות. אז איך יבנו פה ארץ ישראל? איך יבנו פה עם אחד, מדינה אחת? הצבא היה אמור להיות כור היתוך. היתוך זה כמו להפוך את כולם למשהו אחיד. כולם יצאו, מכניסים מכונה בצד אחד, חומר גלם מצד אחד, בסוף הזה יוצא איזה מישהו צבר כזה דומה. להתיך את כולם למשהו אחד. זו הייתה המחשבה בעבר. והיה לזה המון משמעויות של השירות הצבאי. כן, היום כבר אולי לא יודע אם כל כך חושבים את זה, אבל ודאי שזה גם קיים באיזושהי מידה עד היום. כלומר, הצבא יש בו, כמו שאמרתי, יש בזה משהו שכולם שותפים בו, כולם נכנסים אליו, כי יש, זה משהו כזה שמחייב, זה משהו שכולם נכנסים, כולם נראים, לובשים מדים, כל אחד מאבד את הייחודיות שלו, כל אחד עכשיו הוא מספר אישי, כל אחד עכשיו הוא, יש לו איזה מספר ברזל, כל אחד הוא עכשיו חלק ממערכת שלמה. האם יהודי תורני ככה אמור לחשוב? באמת זה ככה? בן גוריון חשב ככה, זה באמת ככה? כור ההיתוך שלנו זה מעמד הר סיני. כור ההיתוך שלנו זה הקדוש ברוך הוא, זה התורה, זה הקדושה. זה לא המחשבה, גם אם הוא יש לו מחשבות ערכיות, אבל זה לא המחשבה של יהודי שרגליו עמדו על הר סיני. ודאי שהמגמה שלנו, מה שמאחד את כולנו, עם ישראל כולו עמד מול הר סיני, עם ישראל כולו עמד מול המשכן, עם ישראל כולו עומד מול הקדוש ברוך הוא. זה הכור ההיתוך שלנו. אנחנו כולנו הקדושה, העובדה שכולנו מגמתנו היא לעבוד את השם, להיות חלק מעם השם, כן, אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו תורתו, זה ההוויה שלנו. כן, ולכן אנחנו לא אמורים, הצבא ודאי שלא אמור לתת לנו איזה שהם לא הוויה חדשה, לא איזה שהוא צבר חדש, לא איזה שהוא מציאות חדשה של בן אדם, לא לחנך אותנו. ברוך השם לנו, אנחנו לא בעם ישראל, אנחנו לא באים ריקים, אנחנו לא באים אליהם, אנחנו ברוך השם יש לנו תורה, יש לנו קדושה, יש לנו מכלול חיים שלם שמדריך אותנו בכל דבר ודבר. כלומר הצבא לא אמור בעצם לחנך אותנו, הוא אמור אולי לתת לנו אמצעים, כלים שיסלו לנו באמת, כמו שאמרתי, בהוויה הזאת של המסירות הנפש, של השירות הצבאי, שנחוצים לצורך העניין הזה. אבל כל המכלול החיים השלם של האדם, של היהודי, זה ודאי הכל מצד תורה. כן, ולכן צריכים אולי לראות, כמו שאמרתי, למרות שהצבא יש בו מאוד 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 משהו מסיבי, מאוד לוחץ, מאוד משפיע, אבל צריך באופן אמיתי להעמיד אותו במקום המסוים שלו. זה לא שייך לכל מכלול החיים. יש אולי אנשים שבאמת הצבא בנה אותם, הצבא הוציא אותם, מהצבא הם יצאו לחיים חדשים ולבניין שלם. יש כאלה אנשים. כן, אבל ככלל, באופן אמיתי, כמו שאמרתי, הצבא יכול לגלות באדם כישרונות, כוחות, תכונות שאולי לפני כן הוא לא ראה אותם בגלל הנסיבות של מה כל החיים של הצבא. אבל לעצב את החיים של היהודי, לעצב את החיים הבסיסיים, זה ודאי רק התורה והקדושה. זה באופן כללי על המבנה של כל הצבא. ודאי שגם הפעולות השונות שבצבא הם גם לפי זה צריכים להיות נגזרות. כלומר, ודאי, אמרתי בהתחלה שהנושא הזה של קור היתוך, בתחילת קום המדינה זה היה בצורה מסוימת. היום זה תופס אפיונים שונים שכולנו שומעים אותם בתקשורת, כל אחד ודאי שומע את כל המגמות השונות שהיום קיימות בצבא, שבזמני בכלל הם לא היו. כן, אבל כל מיני מגמות אחרות לחלוטין, שבכלל לא סערו מבותינו. אבל ודאי שכל לא רק בנקודות הללו שהם ממש ברור לכל אחד, שיש כל מיני דברים בצבא ש יהודי ששומר תורה ומצוות ודאי צריך לא לעשות אותם ולא לקיים אותם, אבל באופן כללי כל מיני דברים אחרים צריכים להיות נגזרים מתוך הנקודה הזאת שהצבא אנחנו הולכים אליו מתוך המגמות הללו של הצלה, של כיבוש הארץ, של קידוש השם. זה הנקודות המהותיות. ואם יש דברים אולי שנוגדים את הדבר הזה, דברים פרטיים או דברים יותר כלליים, ודאי ש אין להם מקום, גם אם באופן כללי הצבא, כמו שאמרנו, הוא מאוד חשוב, הוא מאוד מהותי, בלעדיו עם ישראל לא יוכל להתקיים, אבל עדיין יש לזה גבולות כמו לכל דבר ודבר. כלומר, כיוון שהמניע, ההגדרה היא, כמו שהרב צבי יהודה אמר פה, כמו לדוגמה הנושא הזה של קידוש השם, אם הצבא עושה דברים, פעולות, שכרוכות בהם פעולות של חילול השם, אז במובן מסוים, זה נגד כל העניין, הצבא מפקיע את הדבר שלו. כלומר, אם ניקח לדוגמה הנושא הזה של הצבא, מה שהיה לדוגמה בגוש קטיף, כלומר, רב צדו מאוד ראה בצבא עניין של כיבוש הארץ, הגנה על הארץ, הגנה על הארץ מפני אויבים, מפני כל מיני דברים כאלה. אבל אם הצבא החליט באיזשהו מקום, גם אם זה בהחלטת ממשלה, לגרש יהודים מארצם, זה ביוק הפוך. זה ממש מגדיר הפוך, זה ודאי שבמובן הזה הצבא, זה, אם הרב צודא יגדיר שהמניע לשירות בצבא זה הבאת ארץ ישראל לזכותנו, כשהצבא עושה פעולה כזאת, זה הפוך לחלוטין. ודאי שזה כבר לא כלול בערך של השירות הצבאי ולהפך. לכן הרב צודא כתב שכל מי שיכול לסייע בלמנוע את הדבר הזה צריך להשתדל למנוע. כן, כלומר שהנקודה הזאת של המניע הוא מאוד מאוד משמעותי, כמו שאמרתי, בין במניעים החיוביים, שזה דוחף את, יכול לדחוף את האדם לפעולות ולמסירות מאוד מאוד גבוהה בגלל כל המשמעות הערכית העליונה של הצבא. מצד שני, זה גם אמור לתת לנו איזה שהם פעולות, המשמעות של השירות, כל מיני דברים שזה נתקלם בשירות, שזה גם מאוד מושפע מהמניע. כלומר, הנושא הזה של המניע, של הכיוונים, הוא חשוב מאוד, מפני שהוא, יש לו השלכה לכיוונים חיוביים ולכיוונים מסגרתיים של המשמעות של השירות. טוב, מקווה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יסייע בידכם אכן לשרת את עם ישראל בקודש, שעם ישראל יזכה לאט לאט, כמו שהרב סודה מצפה פה, להתקדם במעלות התקדמותו, במעלות הקודש. ברוך השם היום עם ישראל כבר כן, מה שהרב סודה דיבר בשנת השח, כיבוש הארץ שבאותו זמן היה ממש, ארץ ישראל עדיין הייתה ברובה לא בידינו, היום זה כבר ודאי מצב שונה, אבל ודאי שעדיין נכונו לנו עוד הרבה מבחנים, עוד הרבה, כנראה עוד הרבה תקופות לא פשוטות במהלך ההתקדמות שלנו, ואני מאחל לכם, לכל אחד מכם שיזכה לעבור את השירות הצבאי בבריאות, באיתנות, בכוח, בהצלחה, לשמור על קדושתו, לשמור על רוחניותו, ובאמת לעזור לסייע בחלקו של כל אחד החלק שלו למען תקומתו של עם ישראל בארצו בקדושה, בעזרת השם, שתזכו כל אחד לתת את החלק שלו בצורה מיטבית. אמן.